אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
פסטיבל כאן.
עם דני מוג'ה ויונתן גת.
שלום לכם, אתם איתנו בפסטיבל כאן, תוכנית הקולנוע הרדיופונית של תאגיד השידור הציבורי. אני יונתן גת, ומולי יושב ראש המחלקה לקולנוע בבית פרל, דני מוג'ה. היי, היי, היי.
שלום יונתן גת, מה שלומך?
אני בסדר, אני רואה שהבאת אקווריום לאולפן. למה אקווריום לאולפן?
אני לא יכול לגלות לך, אבל אם תסתכל טוב לתוך האקווריום, תראה שיש בו אוצר סודי.
אוצר יקר?
הוא יכול להיות לך יותר מצלחת צ'יפס, אם אתה מבין למה אני רומז.
אני כבר מזמן יודע על מה אתה מדבר. איך קוראים לה? אני מקווה שגם המאזינים שלנו מבינים שאנחנו מדברים על הסרט הזה.
Now, apologize.
Otto!
What? Apologize. Are you totally deranged? You... pompous, stuck-up, snot-nosed, English, giant, twerp, scumbag, fuck-faced, dickhead, asshole!
How very interesting. You're a true Bulgarian, aren't you?
You're the Bulgarian, you fuck! Now apologize!
What, me to you? Apologize.
כן, שמענו קטע מתוך הסרט דאג ושמו רונדה משנת 1988, שאותו ביים צ'ארלס קרייטון, אבל בעצם היוצר האמיתי של הסרט הוא ג'ון קליז, שכתב את התסריט ומחכב בו, ולצידו משחקים ג'ימי לי קרטיס, קווין קליין ומייקל פיילין, שותפו מחבורת מונטי פייתון המטורפת. ודני מוג'ה, בעצם למה אנחנו מדברים על דאג ושמו רונדה? כאילו, מה קרה?
קודם כל לא צריך ממש...
זה שאתה אוהב צ'יפס.
לא צריך סיבה הצדקה. זה סרט שקנה לו מקום מצוין בתולדות הקולנוע.
קומדיה קולנועית.
קומדיה בריטית, כן. יש לה אלמנטים כאלה שבין הבריטים לבין האמריקאים, יושבת על המתח שבין... התחרות ההדדית שבין שני העמים האנגלו-סקסים האלה.
אבל בכל זאת יש סיבה קטנטונת מסוימת.
אתה רומז לך שהתברכנו בעובדה שאנחנו נזכה לנוכחותו של ג'ון קליז בארץ הקודש.
נכון, להופעה.
כן, להופעה.
זה די נדיר האירוע הזה, כמובן אם הוא יחיה. כי למופע קוראים Last time to see me before I die. הפעם האחרונה שתראו אותי לפני שאני מת.
אז ברור שהוא יחיה.
כן.
לפי שם, ברור. אתה לא, אז זה, אגב...
יש הבטחה למוצר.
זה שם שמבטיח אריכות ימים.
חיים.
לא, חיים נצחיים. כל עוד הוא מופיע.
נכון.
אז עדיין הוא לא יכול לפרוש.
אז אנחנו החלטנו לכבד את הגעתו לישראל, בזה שאנחנו נקדיש תוכנית שלמה לסרטו. עכשיו תגיד, דני, נחמד מאוד, חגיגי והכל וטוב ויפה, אבל אתה יודע גם לספר את תקציר של הסרט המופלא הזה?
כן, אפשר לסכם אותו די בקצרה, בסך הכל זה מה שנקרא קומדיית שוד, כן, זה מין ז'אנר כזה, ז'אנר סרטי שוד.
אני אשים לך מוזיקה של שוד, תוך הסרט, ואז אתה תוכל להתחיל במלוא המרץ.
Shoot it man.
הנה.
שודדת, פושעת.
מגולמת על ידי ג'יימי לי קרטיס.
ג'יימי לי קרטיס. משתתפת בשוד, שותפה לשוד, ומחלקת את נאמנותה. היא לא רק שודדת, היא רמאית, היא כאילו נוחלת. שהיא בעצם מבטיחה שותפות פעולה, היא הפרד ומשול כדי, מבטיחה את שיתוף הפעולה שלה לשודד אחד, אבל בעצם מתחברת לאיש הביצועים, כן, ההיטמן, כן, הרוצח השכיר, המיומן והמדופלם, ובסופו של דבר, מאחר והם צריכים עזרה גם של עורך דין, אז היא בעצם מציעה לו את... מפתה אותו, ומציעה לו את חמוקיה, בתמורה לכל מיני סודות ואמצעים כדי לקדם ולהזרים את רווחי השוד אל כיסה.
היא ממזרתה גדולה.
אבל היא לא לקחה בחשבון רק פרט אחד, וזה שלפעמים גם מתאהבים.
נכון.
ובלי לעשות ספוילר, אז אני לא יכול לומר אם בסוף היא זוכה...
אתה עשית את כל הספוילרים שיש.
לא, לא אמרתי אם בסוף היא זוכה בכסף, באהבה, או מפסידה את שניהם, או מרוויחה את שניהם. הנה, ארבע אפשרויות יש.
יפה, דרי.
ככה בדרך כלל מסיימים סרטי שוד כאלה.
כן.
לפעמים הם מסיימים בכישלון מוחלט, אבל זכו באהבה או בכבוד. לפעמים זוכים בכל הכסף והשוטרים הם הנבוכים. לפעמים רק את זה ורק את זה. תלוי, זה קומדיה, אז אפשר לשחק עם המרכיבים.
דני, יפה מאוד. מגיע לך מגע של גפילטפיש על התקציר הזה.
Thank you, darling.
אבל בכל... כן, זה מאכל בריטי נפוץ.
Right.
אבל רציתי בכל זאת לשאול אותך, קומדיות אין ספור ראינו.
כן.
וכנראה גם נראה.
כן.
ובכל זאת, דגוש מורונדה נחשב מהעילית ומהעידית של הקומדיות הבריטיות בכל הזמנים. יש אגב לסרט הזה סי, הוא רשום באחד מספרי גינס, כסרט היחיד. שהרג בן אדם מצחוק. יש אדם שישב בבית קולנוע בשוויץ,
כן.
שלקה בליבו תוך כדי צחוק במהלך הסרט, הוא פשוט התפקע מצחוק וחטף את כיף לב ומת באולם.
זה השיא בינתיים.
הוציאו אותו על אלונקה מתוך הסרט.
אנחנו מקווים שהשיא הזה יישבר בעתיד. כמו כל שיא דינו להישבר.
אז בכל זאת תנסה להסביר לי, מה הקוד הקומי, מה הצופן ההצלחה של הסרט הזה. בוא נגיד זה ככה, אם תפתח את הצדפה, איזו פנינה תגלה שם מבחינת הסוד הקומי.
אני חושב שזהו, שזו צדפה שכשאתה פותח אותה, אתה מגלה שהיא מרובת פנינים.
אוקיי. האמת היא שהתחלתי בקלישה די בחבותה, והמשכת את זה הרבה יותר טוב.
לא, בגלל האקווריום, אתה כל מה מסתכל על כל מיני יצורים שנמצאים שם בתחתית האקווריום, עוד נדבר על האקווריום, יש לו תפקיד מאוד חשוב. אני חושב, כן, מאז הבוגר, אני לא זוכר אקווריום.
שמככב בסרט.
שככב בסרט. בתפקיד כל כך מרכזי.
אבל בכל זאת, מה באמת לעשות?
העניין הוא ככה שבפנים יש גם סלאפסטיק, כן? בדיחות ממש פיזיות, בנויות על מצבים פיזיים, וכן, כל הרפרטואר, הארסנל של נפילות ומכות ואיומים.
אבל מתוחכם, לא...
חלק לא, חלק לא, חלק גם מוש גס רוח, כולל תביעה, לא, הקלישאה המרכזית, בסדר, אז המירו הפעם את הקצפת בבטון. כן, אז כאילו, נכון, זה ה...
אוקיי, אתה מדבר על זה שקווין קליין נתקע בתוך הבטון.
למשל, אתה יודע, בוא נאמר שצ'יפס בנחיר באף זה לא מתוחכם.
כן.
זה גס ומצחיק.
זה מאוד מצחיק.
יחד עם זה, יש בדיחות מילוליות, בדיחות יש אלמנט סטירי, כמו שהזכרתי קודם, על המתח הזה שבין האמריקאים והבריטים.
נכון, מתח תרבותי, נכון.
יש פה קצת קומדיה שחורה, כן, אתה יודע, בדרך כלל קומדיה נקייה ממוות, הסרט הזה רחוק להיות PC.
כן, הורגים שם כלבים תוך כדי.
כן, כל כלב שיוצא בחיים מהסרט הזה אתה מצטער, זה בדיחה שפוספסה, אז אתה יודע.
רגע, צריך להסביר למאזיננו שמייקל פלין מתבקש על ידי ראש חבורת הפשע שכרגע יושב בכלא, לחסל את העדה המרכזית שראתה אותו לקראת הפשע.
כן.
והעדה הזאת היא אישה סקנה, וכל פעם שמנסה לחסל אותה, הוא בטעות מחסל הכלב, יש לה שלושה כלבים.
ואותך זה מצחיק, אתה רואה? כן.
הוא רג אותם אחד אחד,
נכון,
בטעות.
זה מאוד מצחיק, ומעודן, כמו שאמרת, יש פה בדיחות. אבל אני חושב שאנחנו פשוט לא מצליחים להסביר את עצמנו, אז אולי ניתן למישהו שמבין בקודים של הומור, ומבין קצת, אתה יודע.
קולנוע וקומדיה.
בוא נראה בתותחים.
אז איתנו נמצא מבקר הקולנוע שלנו, והמרצה לקולנוע, רון פוגל. אלן.
היי, מה נשמע?
אנחנו בסדר, אז בוא תספר לנו איפה הוא קבור הכלב פה.
ג'ון קליז, ג'ון קליז, ג'ון קליז. כפרפרזה על התודה באוסקר. בכל אופן, תראה, דרך אגב, אני אתחיל רק בזה, שאחד הדברים למשל למשעשעים, מייקל פלין מוצא כאוהב חיות, והוא בלי כוונה הורג שלושה כלבים, כך שזה עוד יותר רע, הוא כואב בעצמו את המוות שלהם, והציניות והסרקזם פה חוגגים. עכשיו, תראה, הסרט הזה בכלל, בקומדיה טובה, הדבר הכי חשוב זה הטיימינג, והטיימינג בסרט הזה הוא פשוט on the spot. אפילו בכמה קטעים, יש שם קטע שאולי בסיקוונס הכי יפה, שג'מי לי קרטיס בא לג'ון קליז לדירת רווקים שמישהו השאיר לו מהונג קונג, אז והוא כאילו גוהר מעליה, ופתאום אנחנו רואים את קווין קליין מציץ שם, כי הוא אוהב אותה ומקנה לה וכולי. זה דבר אחד. ואחד הקטעים שאני צפיתי שוב בבית בסרט לפני יומיים, ושנפלתי מהכיסא, זה הקטע ויש גם מאחוריו סיפור מעניין, שהם ביחד, ואז אומרת ג'יימי לי קרטיס לג'ון קליז, תוריד אתה את הבגדים. כן. והוא מוריד את הבגדים, ועובר מאיטלקית לרוסית, כי מגרה אותה שפות זרות, וסוף סוף הוא מוריד את כל הבגדים, והוא דרך אגב נורא שרירי שם למי ששם לב,
כן,
נראה
טוב. כן, הוא התאמן הרבה לקראת הסרט. כן.
ואז, ברגע שהוא מוריד את כל הבגדים, נכנסת איזו משפחה בריטית עם ילדים, והוא לא יודע מה לעשות עם עצמו, אז הוא לוקח את התמונה של האישה ומכסה על מבושיו, והאישה בכלל נגנבת מזה לגמרי.
What the hell are you doing? I might ask you the same question. Who are you? What? Get your clothes on. Will you leave immediately, please?
What?
You're in the wrong flat. This flat belongs to Patrick Balfour. He's in Hong Kong and he lent me the key. Now get out.
We leased it from the agents last weekend.
Yes, well, obviously that changes things a bit.
אז זה טיימינג וזה גאונות, והסרט עובד מאוד ברבדים האלה. עכשיו, הוא מצליח, כמו לוליאן, טוב להישאר על החבל ולא למעוד, כי ההומור בוטה, אבל לא בוטה יותר מדי, זה לא השתוללות חסרת מעצורים, וזאת גם הסיבה למשל שבסוף, בסצנה שבה מענה קווין קליין את מייקל פלין, חתכו חלק ניכר מהסצנה, כי הגיעו למסקנה שזה יותר מדי מונטי פייטון, וקיצרו את זה כי הקהל לא הגיב טוב, ליותר מדי בוטות שהייתה שם. זאת אומרת, זה הקו הדק הזה, זה מספיק מצחיק, מספיק מתוחכם, וגם עם טונים אפלים, כמו שדני אמר, אבל לא אפל מדי, והסרט גם כן, הוא בהתחלה אמור להיות הרבה יותר אפל, אבל בשביל הקונצנזוס, או שהקהל יותר יאהב את זה, מתנו, כולל הסיום שלו, ששינו אותו כדי שהוא יהיה יותר likeable, lovable לקהל. עכשיו, קונטקסט תמיד חשוב, אתה מדבר על תקופה שמונטי פייטון עשו סרט האחרון 5 שנים לפני, ב-83, The Meaning of Life. כן. וכל אחד הלך לדרכו, וג'ון קליז החליט שהגיע הזמן שהוא יוביל סרט גדול בעצמו. את התסריט של דאגו שמו וונדה, הוא חשב עליו ככל הנראה כבר 20 שנה קודם, עם קרייטון הבמאי, שהיה מובטל למעלה מ-20 שנה, עד
שקליז
חזר אליו בסרט הזה.
הבמאי הוא מה-Ealing Comedies.
זה בדיוק מה שרציתי להגיד, שהסרט הושפע, קליז אומר שאולי לא לגמרי, מאותן קומדיות אילינג, שאולי חלק ממאזיננו פחות מכירים. אולפני אילינג עשו הרבה מאוד סרטים בבריטניה אחרי מלחמת העולם השנייה. ביניהם היו כ10 סרטים של קומדיות, שהציגו כל מיני גיבורים קצת משלומפרים, שחלקם מבצעים כל מיני שודים, שלא כל כך צולחים. והסרט אולי הכי מפורסם של איילין קומדיז נקרא The Lavender Hill Mob. 1951, עם לורנס אוליביה, ודרך אגב אודרי הופבון בתפקידה הקולנועי הראשון, 20 שניות. היא בהתחלה מגיעה אליו, מנשקת אותו והולכת לדרכה, ואת הסרט הזה ביים ריצ'רד קרייטון. אז יש בסרט הזה איזה משהו מהקומדיות האנגליות, מהקלאסיקה האנגלית של פעם, של גיבורים כאלה קצת משלומפרים, שהדברים לא מסתדרים להם, ויש תמיד קטעי מרדף והמון טוויסטים בעלילה גם. זאת אומרת, כמו שדני אמר, מה שיפה בסרט הזה, אתה כל הזמן מופתע, כל פעם כל אחד מסדר את השני ומסדר את השלישי, אתה לא יודע במי לבטוח, אתה לא יודע עם מי להזדהות, ומה שעוד מאוד יפה בעיניי, שכאילו הדמות הכי שקולה, זה הקומיקאי הכי גדול, זה ג'ון קליז, שמשחק איזה פרקליט, לא יודע, קשה יום, אבל שאשתו רודה בו, ודווקא הוא עובר שינוי מאוד מעניין בסרט, ובגלל הסטרייט פייס שלו, הוא נורא נורא מצחיק. כי אחד הדברים שמאפיינים את ההומור בריטי, זה הרבה פעמים שהבדיחות נאמרות בסטרייט פייס, ודרך אגב לא תמיד יש להם פאנצ' ליין. הרבה אנשים אמרו שהם לא הבינו את ההומור של מונטי פייתון, הם שאלו מה זה. אז גם את הדברים האלה אתה מוצא בסרט, והכל ביחד, באמת, כמו שאמרתם, זאת ממש פנינה קולנועית.
I knew it! You're Archie Leach!
Leach.
Right! I saw you in court, 2 weeks ago.
The casino break-in?
Oh, you were great! Well. Oh, I'm a big fan of yours. I love the way you cross-examine. Oh, I really admire your work.
Thank you.
Well, I better not keep you anymore.
No, fine, right. Well.
Thank you for this. I'll treasure it.
Au revoir.
You speak French, too.
טוב, תראה, יש... עוד מאפיין אחד, אני חושב שהוא, השחקנים פה, הם לא מחוץ לממלכה שלהם, אבל הם מחוץ לממלכה שאנחנו מכירים אותה. כמו שג'ון קליז, הוא לא רק הדמות השקולה ביותר, כמו שאתה אומר, באמת כאילו, הוא לא מופרע, כאילו ההפרעות שלו הן חיצוניות, זאת אומרת, יש לו אישה שרודה בו, הוא בסיטואציות מלחיצות, אבל הוא עצמו... איש, הדמות הזאת היא
דאפור.
איש של אמצע הדרך, איש אפור, אפור, שפתאום בעצם הוא פורח, כן? זה מין ברבור שכזה, כן, יתגלה ויוכל לצאת החוצה וישיד את הנוצות ויהפוך להיות, ברבור שיהפוך לברווזון מכוער. אבל הוא גם בתור שחקן לא נדרש פה או עטה על עצמו איפוק גם במשחק. הוא כאילו השחקן שהכי פחות מתאמץ להצחיק. וזה יוצא בדרך כלל המאמץ, זה מה שבדרך כלל הלחץ שמופעל על הדמויות שהוא מגלם, הוא עצום, זה דמויות נוירוטיות. ופה יש דמות שהיא עצובה קצת, היא עגומה, היא בסיטואציות מביכות, אבל היא בדרך כלל משתתקת, היא נהיית משותקת כשהיא במבוכה, ולא מתפרעת ומשתוללת ועושה דברים איומים ונוראים.
כן.
Wanda, do you have any idea what it's like being English? Being so correct all the time, being so stifled by this dread of doing the wrong thing, of saying to someone, are you married, and hearing, my wife left me this morning, or saying, do you have children, and being told they all burned to death on Wednesday? You see, Wanda, we're all terrified of embarrassment. That's why we're so dead. Most of my friends are dead, you know, in these piles of corpses to dinner.
לעומת זאת, ניקח את קווין קליין, בטח בשנים האלה אנחנו, הקהל לא מכיר אותו כקומיקאי.
ממש לא.
לא, דמויות, דווקא של אנשים יותר אחראים שבחבורה, המובילים, אתה יודע, אתה יכול לחשוב על ביג צ'יל, למשל, בארץ קראו לזה החברים של אלכס, הוא דווקא האיש האוסף, האיש האחראי, האיש הגבר האחראי, היציב, דמויות כאלה, הוא ידע לגיים דמויות כאלה, וכאן, למשל, הוא מתגלה כשחקן אופי, הוא ממש עיצב דמות.
הוא שחה באוסקר על התפקיד הזה,
כן,
מדהים.
כן, כן.
באוסקר על התפקיד משנה.
נכון, ותפקיד מאוד מאוד מעוקצה, אתה יודע, ברור מאוד, טיפוס, הוא אדם חף מ-IQ. קודם כל, זה הבסיס שלו, כן? אבל, לא, יש לו בכל זאת כבוד עצמי, הוא לא אוהב שקורינו סטיופיד. זאת אומרת, לא, יכול לקרוא לו moron, אבל לא stupid. כן. Don't call me stupid. כן. שמה הוא, הוא עשוי לאבד את זה.
Oh, you don't, huh?
Not unless you're congenitally insane or irretrievably stupid, no.
Don't call me stupid.
Why not, not?
והוא משחק דמות גם שהוא מגיע לתובנות של מצבו הרגשי כל פעם, וזה, אני מבין שהייתה שותפות גם של השחקנים בכתיבת משפטים וסיטואציות. זה סרט שבו כן. הם יצרו אותו במובן מסוים יצירה קולקטיבית, והוא בכל פעם שהוא מרגיש משהו, הוא מביע את זה, הוא אומר את זה. כן, הוא אדם ללא תת מודע. זאת אומרת, התת מודע שלו מוחצן, הוא רק לא מבין איך הוא הגיע לבולט מכולם, זה כשהוא מאוחזב, אז הוא צריך לתת לזה שם, הוא אומר, כן, disappointed, כן, אני זה לא טוב המצב.
אוקיי. אוקיי. disappointed!
כן, הוא צריך לתת שמות למצבים הנפשיים שלו, והוא פילוסוף בשם עצמו, הוא איש ספר בשם עצמו.
כל הזמן מדבר על כה אמר זרתוסטרה, הוא מצטט את ניטשה.
הוא מצטט את ניטשה.
בצורות מעוותות.
כן, אבל כמו שאומרת הבת זוג שלו, אתה טועה, ניטשה זה לא שם של מנה במסעדה, זה שם של איש, וכו' וכו'. כאילו, היא עצמה, שהיא לא איזה אינטלקטואלית עולם מבינה, שהוא לא יודע כלום, הוא רק אסף כמה פירורי אינפורמציה, ואיתם הוא, כן, הוא גם יוצא לזה מלחמת תרבות.
כן, היא מסבירה לו, מרקסיזם זה לא כל אדם לעצמו, זה לא הרעיון של מרקסיזם.
כן, 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 יש לו איזה מין הבנה מעוותת, משובשת לגמרי של המציאות, של התרבות, כן? אבל הוא יודע להגיד, או, אתם הבריטים כל כך מתנסים עלינו האמריקאים.
Oh, you English are so superior. Well, would you like to know where you'd be without us, the old US of A, to protect you? I'll tell you. The smallest fucking province in the Russian Empire. That's what. So don't call me stupid, lady. Just thank me.
Well, thank you for popping in and protecting us.
If it wasn't for us, you'd all be speaking German. Singing Deutschland, Deutschland, Uberon.
Yeah. וזה נעצר בזה, הוא יכול... לא, הוא לא מסוגל לפתח, ואז הוא כמובן מחפש מישהו שהוא עוד חלש יותר ממנו, זאת הדמות של מייקל פאנין, שהוא בעצם התמים האולטימטיבי.
המגמגם.
Are you thinking or are you in mid-stutter?
You're all mad.
שהוא מגמגם, אבל לפעמים ממש מגמגם, ויש לו כזאת, הוא לא מסוגל להביע מילה, הוא יכול להיתקע
שעה,
וכמובן, זה בדיוק הדמות שמפקידים בידיו את הסודות, או את הצורך להגיד משהו מהר, או להגיד את המילה החשובה, זאת תחבולה קומית ידועה, שמי שמוגבל וחסר לו משהו, אתה מבקש ממנו לבצע את הדבר, שאם היה לו את הדבר הזה, הוא יכול היה לבצע אותו כמו כל אחד אחר, ואז הוא צריך למצוא דרכים אחרות, ואנשים צריכים המון סבלנות כלפי הדמות הזאת.
Do you know where they've gone? Fine, where?
Hotel. Hotel? Which hotel?
The car. No hurry. The car. Sing it. Sing the car. The car. The car. The car. The car. Plenty of time. Car. Car. The car. Oh, come on! I'm sorry.
וכך הלאה, גם ג'ימי לי קרטיס, כן, היו לה כל מיני תכונות נוספות בתפקידים שעשתה עד עכשיו, כן, ופה היא הולכת
בכלל
רק...
בכלל מגיעה מעולמות אחרים לחלוטין.
כן, ופה היא באה באמת, היא יודעת את הכוח של הנשיות שלה, היא פועלת בנשיות שלה, אני מניח שהיום כבר אסור גם לעשות דמויות כאלה, כי זה, יש בו איזה משהו של החפצה של האישה, ומהראשונה שמחפיצה את עצמה זו היא עצמה, היא יודעת איך לפעול עם העניין הזה כדי שתהיה דמות חיובית. אבל בסוף מה שמנצח זה הצד הרומנטי.
כן.
כן, והיא באמת הולכת לא עם הגבר שנראה כמו הגבר שהיה הכי מתאים לה, כן. אלא היא הולכת עם הגבר שלפחות
עם
מבחינה...
עם הבריטי הפוץ.
כן, כן, היא הולכת על השכל.
שהצליח לגלות רגשות איכשהו.
והאינטלקט.
כן.
You're alive. God bless you. And I want to be, I'm so fed up with all this. I want to make love with you, Wanda. I'm a good lover. At least... used to be back in the early 14th century.
מה שיפה בסרט שהוא לוקח קלישאות, קליז או הבימאי, ומשחק איתם. זאת אומרת, יש פה את הפאם פטל שהיא כאילו פאם פטל. יש כאן את הרוצח השכיר, שזה לא בדיוק הדמות של האיש קר הרוח שיורב והולך, וכולי, דמויות עוברות תהליך. זה כמו שג'ון קליז הוא לא בדיוק הבריסטר האפור שלא יזהה הזדמנות גם שהיא תתפח על פניו. להפך, הוא בדירה שהם ביחד, אז הוא אומר לה, טוב, בואי ניסע לריו, לפה, לשם, נשכח הכל ונלך מפה, ואתה רואה שהוא משתנה. וגם מייקל פלין, שבסוף הדמות הזאת, הרגועה, כל האגרסיות יוצאות ממנה והוא דורס את קווין קליין. מצד שני, נגיד, הדמויות האלה הפחות חשובות נשארות בטווח הקלישה שלהם, כמו המאפיונר, שהדמות שלו נראית כמו המאפיונר הבריטי לדורותיו, פחות או יותר. ואולי הדמות הכי מצחיקה בסרט, לדעתי, אשתו של ג'ון קליז בסרט.
Hello, Wendy. Had a good day?
I spend the morning trying to get the waste disposal man to come, have lunch with Marjorie Brooks, who takes up the entire meal complaining about her husband, and then I have to play three rubbers with Philippa Hunter, and I come back here and Sanderson's have sent the wrong flowers.
Oh, no. Would you like some tea?
Yes.
פשוט הבריטית היבשה הצנונית שעושה את המוות לבעלה, וכל הבעלים רק רוצים לברוח ממנה, והיא נשארת לחלוטין בדמות שלה, כולל שקווין קליין מנסה לסדר אותה ולהגיד לה, אני סוכן, CIA, זאת אומרת לו, שמע, אבא שלי בשירות החשאי, ואני יודעת, ואז הוא לא יודע את נפשו מה להגיד לה, זאת אומרת, היא כל כך בדמות, כן. אז המשחק הזה של...
אגב, זאת לא סתם שחקנית, קוראים לה מריה אייטקן, והיא... שחקנית בריטית רצינית ביותר, ג'ון קליז מכיר אותה עוד מדברים נוספים שעושה איתה בעבר.
למאית, מדריכת תיאטרון, כן, היא כאילו עמוד תווך עם קריירה עצמאית לא רק כשחקנית.
כן, כשהוא ביקש ממנה לשחק את האישה הממורמרת, הבריטית, היבשה, מעצבנת, זאת שיש לה רק טענות, היא ידעה בדיוק מה היא הולכת לעשות, והיא עשתה את זה מאוד בקלות.
והוא אמר שהיא ממש הרימה את רמת ההפקה.
כן.
שהיא נתנה להם המון השראה על השאר. זה מה שהוא אמר עליה אחרי הסרט.
כן.
What am I to ask Belinda?
I'm getting the tea.
Yes, I am, darling, sorry.
Suppose I'd better
no,
get
no,
it.
No, no,
no,
I'll do it. I won the case.
Now this is cracked.
עכשיו בואו נדבר רגע על ג'ון קליז. אנחנו מדברים בסופו של דבר על קומיקאי שמגיע מעולם הנונסנס, ממונטי פייתון, שזה עולם משוגע לחלוטין, זה עולם של מערכונים שאין בהם סדר, אין התחלה, אמצע וסוף, וגם אין פאנצ'ליין. זה בעצם חבורה קומית שגם דיברנו עליה בפרק שלהם שהקדשנו לגבי הקדוש, הסרט שלהם שאתם מוזמנים להזין בפודקאסט, ולמעשה ג'ון קליז יוצא מחבורה כזאת טרללהלה, וכשהוא עושה את הסרט הזה, הסרט הזה די מסודר. הוא לא סוריאליסטי, והוא לא ביזר, זה לא ז'אנר הנונסנס בכלל. זה סרט דווקא מאוד קוהרנטי, עלילה מאוד ברורה, קומדיה פה מסודרת לתלפיות, מאורגנת.
כן, אבל גם יש בניצוצות של טירוף, הקטעים של ההלוויות של הכלבים, שמה זה היסטור. טרי. כל פעם שהוא בא ומניח, הוא מניח, מייקל פנין מניח זר שם, ורק בסוף שהסקנה נהרגת, אז כולם המומים מזה שהיא קיבלה התקף לב, והוא בא ומחייך כי המשימה שלו הצליחה.
זהו, היא מתה מהתקף לב, זה הקטע, גם קטע משוגע פה בסיפור.
אז הוא נורא שמח.
היא מתה מהתקף לב אחרי שהכלב השלישי נהרג. זאת הדרך היחידה שהוא מצליח לחסל אותה.
כן, כי הוא בעצם לא יכול לפגוע באף אחד, בזבוב, כאילו, למרות שהוא מנסה. אז אתה רואה קטעים של ניצוצות, ודרך אגב, שהאנשי הפקה והשחקנים מדברים על הסרט, אז הם אומרים, וזה אולי דומה למונטי פאטו, שזה היה מאמץ קבוצתי. וגם בגלל שהבימה היה חלוד הרבה מאוד שנים, אז השחקנים תרמו הרבה יותר מבדרך כלל לסרט. הם עיצבו את התפקידים שלהם. אז ג'יימי לי קרטיס אמרה, התפקיד שלי לא מוצא חן בעיניי, אני רוצה שהוא יהיה אחרת, ושינתה שורות, ושינתה מעמדים ממש בסרט. וגם קווין קליין קצת עבד על הדמות שלו, בסצנה המפורסמת ש... הוא איתה במיטה, את הוולארה הוא הילטר. זה לא היה מתוכנן. זה לא היה מתוכנן. הוא אמר פשוט נגמר לי המניו האיטלקי שהכרתי. אז אמרתי. בשלב זה ג'יימי לי קרטיס טוענת שהיא פשוט התפוצצה מצחוק ולא ידע מה לעשות עם עצמה. והם כל הזמן אמרו, זה לא ייכנס לסרט, אנחנו way off. וזה היה בסרט העסק הזה. זה הייתה עשייה יותר חופשית מסרט קומדיה רגיל, אני חושב. לא מעט אלתורים, עם אינפוט של הצוות. אז זה לא לגמרי בתוך מסגרת מרובעת.
You really like animals, don't you, Ken? What's the attraction?
Because you can trust them, and they don't
shit on you?
Show off all the time.
You know what Nietzsche said about them? He said they were God's second blunder. Bye, sis!
Well, you tell him from me that I can show him.
Bye, George.
יש משהו מעניין בתפקיד של מייקל פלין בתור מגמגם. כשהסרט יצא, אז הייתה ביקורת. הייתה טענה מצד הקהילה של אנשים שיש להם קשיים בדיבור, שהסרט הזה משפיל אותם, מבזה אותם, אבל איכשהו המחאה הזאת היא הייתה קטנה והיא לא הפעילה על הסרט. אני חושב שאחת הסיבות לזה זה מכיוון שמייקל פלין סיפר שהוא בן לאבא מגמגם.
במסגרת קידום המחירות של הסרט, כוכבי הסרט התארחו אצל פיל דוניו בתוכנית שלו. כשהוא ראיין אותם הוא אמר, תשמעו, הבריטים יכולים, אתם, מונטי פייטון, אתם החבר'ה האלה, אתם יכולים להרשות לעצמכם דברים שפה באמריקה לא נרשה לעצמנו. לכן התפיסה הייתה, שהבריטים יכולים להיות פחות פוליטיקלי קורקט מהאמריקאים, ואולי דמות כזאת לכן, כי זה סרט בריטי וזה קומיקאי שאנחנו יודעים שהוא מגיע ממונטי פייטון, זה עובר. כי אני חייב להגיד לך, שאולי הדבר היחיד שמפריע לי בסרט זה הגמגום שלו. לי זה טיפה הפריע.
יכול להיות שהיום.
שרוקדים על הדם, אבל אולי היום, אבל עובדה שאז אמרו, הקוקויים האלה של מונטי פייטון, שעשו לישו כל מיני דברים.
לישו, הם אמרו בטלוויזיה בשנת 1970, היה איזה מערכון עם מישהי שאומרת, אני לא אוהבת שחורים. זה היה חלק מהמערכון. זה בשום פנים ואופן לא היה עובר בארצות הברית.
אז...
והיא לא ננזפת על זה דרך אגב.
אני...
או הם היו אומרים בשידור, התחביבים שלי זה עוננות.
הבדיחה היא... לא, אני לא חושב שיש פה בעיה בכלל. אני חושב שהבדיחה היא לא על חשבון המגמגם. מה שמצחיק זה לא שהוא מגמגם. וממש לא, לא לוהגים לו בכלל. מה שמצחיק זה שמולו עומד מישהו וצריך תשובה מהר. זה מה ש... כאילו, מי שלוהגים לו, מי שבצרות, מי שנלעג, זה המאזינים שלו, לא הוא. אז אני לא רואה פה, באמת, אנחנו לא רואים בזה בכלל איזה פגם. כן, הדמות הזאת היא הדמות החביבה ביותר בסרט, למרות שהוא הרוצח היחיד, נדמה לי. נדמה לי שהוא היחיד שרוצח ממש בסרט, והיא הכי חביבה. אני טועה?
נכון. יש בזה משהו.
הוא גורם למותה של הזקנה, כן, הוא היחיד שבעצם...
מה זה גורם למותה של הזקנה? נו באמת.
קשר לסיבתי.
מפיל עליה...
לא, הוא מפיל על הכלב.
הוא מפספס, אבל כתוצאה מזה היא גם מתה, נו באמת. מה זה לא? זה כאילו, בסדר. הוא יואשם לא ברצח, אלא בהריגה. מה, זה מה שאתם רוצים? אבל הוא היחיד שמחסל פה, הוא הורג שלושה כלבים ואישה? כן. או גורם למותם, מסייע למותם, השאר לא שודדים משהו, נותנים מכה למישהו בראש, אני לא חושב שהם עושים פשע גדול יותר, כן? מה קרה? והוא חביב מאוד, ולכן אני לא רואה פה איזה... לא, זה לא... אין פה מישהו שצריך להעלב, זאת אומרת, אפשר להתנדב, כל אחד יכול להתנדב להעלב עם מה שהוא רוצה, ואיגוד עורכי הדין יכול להעלב בגלל שהם יוציקה.
יש לב עורך דין ששוקע בתוך חבית של ביור.
איגוד הזה גם יכולים להתלונן, איגוד השודדים.
איגוד השודדים.
כן, שמה עושים איתנו צחוק, שאנחנו לא מצליחים לשדוד כל כך טוב, ואומרים לנו שאנחנו לא מגובשים, כל אחד פה יבוא ויתלונן.
כן.
באנו לצחוק, חברים. אז לא, כן, דאגו שמו וואן.
אז למה אתה
כן.
כועס, דני?
למה
אתה
לא?
כועס?
למה? יש הזדמנות, אז בוא נכעס. אבל גם השם חמוד, כן? פיש קול וונדה, אתה יודע, כאילו, יש פה דמות שקוראים לה וונדה, לא? אז מה זה? גם, הנה, זה משחק מילים נהדר, שכמובן הצופה הישראלי ייאלץ לסבול ממנו. הוא מהרגע שהוא רואה אותה, הוא כל הזמן לא יכול שלא להיזכר בה. עורך דין, בלילה, ביום, הוא פולט כל הזמן וונדה. כן, ואז הוא צריך לצאת מזה, אז הוא מחפש כל מיני דברים, הוא אומר, I wonder. כן, יש
לו בית משפט.
הוא מגלגל.
בית המשפט אומר, וונדה, ואז הוא צריך לצאת.
I wonder. כן, הוא ככה הופך את זה למילים ש... כן, מה, חבר'ה, אני בעד. אני חושב שזה סרט פשוט מצחיק ו... אני לא יודע אם כולו עומד בקצב של היום, כן? זאת אומרת, אם הקצב שלו עומד היום, אם האפקטיביות היום למי שלא ראה את הסרט תהיה אותו דבר, צריך להביא קהל חדש ולראות עניין השפה, עוד עניין משעשע קטן, שהוא מעניין בכלל שסרטים נודדים, דיברתי על... וצריך לבדוק אם קהל היום יענה לסרט באותה קולניות, כן? ונשימתו יאבד את הנשימה, יצחק כל כך, והאם גם עכשיו...
אתה רוצה לבדוק אם מישהו ימות מהסרט?
כן, אני...
אתה רוצה שנעשה את הניסוי הזה פה בשידור?
כן, בוא נראה אם נצליח כאילו לשבור את השיא...
È molto pericoloso, signorina. Molto pericoloso.
Carissima. Oh, speak it, speak it!
Un osso buco milanese con piselli.
Melanzane. Parmigiana. Con spinaci. Dove la farmacia?
Yes, yes, yes. No, no, no.
Sì, sì,
no,
sì.
No, no, no. No, not here. I don't know.
Dove
not here.
La fontana di Trevi?
Not here, Otto.
Mozzarella.
No, not here.
Parmigiana.
No. Gorgonzola. Hey!
דיברנו קודם על שפות ומעבר, ואיך הסרט מתקבל פה וכאן, הרי יש העניין הזה שהיא מקבלת חשק, כן? היא מתעוררת, המיניות שלה מתעוררת, כשהיא...
ג'יימי קרטיס, כן.
כן, ג'יימי קרטיס, הוונדה, מתעוררת כאילו לחיי המיטה, כשהיא שומעת איטלקית.
כן.
ולכן קווין קליין מפליא באיטלקיותו, כשהוא כן, מסתער עליה.
כן, לזניה, פיצה, נפוליטנה.
נפוליטנה, כמו כן. כן, וכו' וכו'.
רק תגיד למאזיננו שדני מוג'ה הוא איטלקי אמיתי, ככה ש...
ואגב, הוא מקפיד מאוד.
הוא מקפיד בשפה?
מאוד, 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 מאוד. האיטלקית שלו, הוא עשה תחקיר רציני. קווין קליין עושה שם עבודה טובה מאוד. זה לא ג'יברי שאיטלקי, זו איטלקית. אני פחות יכול לשפוט את הרוסית של קליז, שהוא בוחר ברוסית גם כדי לעורר את החשק אצל וונדה. עכשיו, מעניין מה קורה לסרט שהוא נודד, בעיקר לארצות שבהם מדבבים סרטים. אז דמיין את הסרט באיטליה. אוקיי, אז קווין קליין לא יכול כבר עכשיו לדבר פתאום באיטלקית, כי עד עכשיו דיברו באיטלקית. אז נדמה לי שהוא דיבר בספרדית.
ככה עשו שם.
עכשיו, כשהסרט נדד לרוסיה, קליז לא יכול עכשיו להרשים אותה עם הרוסית שלו, כי גם היא כבר דיברה רוסית, זו שפת האם של הסרט. אז מוכרים בשפה אחרת. בסרטים שבהם יש עירוב שפות, וצריך להשתמש בשפה זרה, אבל... היא מגיעה, הסרט מגיע בדיוק לארץ שהשפה הזרה הזאת היא המדוברת בו, הם צריכים לבחור, היה עניין דומה גם בממזרים חסרי כבוד, שפתאום יש שפה נוספת שצריך, כשהיה באיטליה זה היה מסובך.
רק אם נחזור למסגרת שדיברת עליה, שזה סרט שודים, למרות שהשוד הוא ממש קצר ובהתחלה, אז יש את העניין, כמובן, שמגיעים אליו לקראת הסוף, באחת מסצנות הסים, מייקל פלין וקווין קליין, שיש את המפתח של הכספת שמחביאים אותו באקווריום שבו נמצאת הדג ושמה וונדה, כדי שהכל בסוף איכשהו יתחבר, וההייסט מובי או הקייפר מובי הזה כן יהיו בו את אותם קצת מאפיינים למי שמחפש את זה בסרט למשל.
כן.
ושוב מחביאים כאילו את המפתח באותו אקווריום, בתיבת אוצר באקווריום, שאף אחד לא ימצא את זה. זה כאילו מוסיף לעלילה הבלשית, אולי ל... אלה שחובבי קלוזו, וכאלה למיניהם.
אני רק אומר, זה לא הסרט היחיד, סרט השוד היחיד, שעיקרו במה קורה אחר כך לסחורה שנשדדה. הרבה פעמים החבורות המאוד מלוכדות האלה, בשנייה שיש להם את המתפרקות, ומסתבר שמישהו רימה אחרים, יש סרטי נקם שבנויים על זה, שבעצם מי שלא היה שותף, היחיד שנתפס, יושב בכלא הרבה שנים, אבל גם ביג דיל און בדונה סטריט, שהוא סרט איטלקי משנות ה-50, וריפיפי, שהרבה פעמים זה מה קורה, לא איך השוד מתוכנן רק, אלא מה קורה אחר כך לאלה שמחלקים ביניהם את הפירות השוד. ושם תמיד יש בגידות וסכסוכים, ומישהו מגלה בעצם שעבדו גם עליו.
וזה אולי Sign of the Times, הסרט הוא מ-88, Lavender Hill Mob מ-51. בסוף של Lavender Hill Mob, אתה רואה שאלק גינס שסיפר את כל הסיפור קם, והוא עזוק לשוטר שהוא סיפר לו את הכל, כלומר הוא נתפס. וכאן, סוף שנות ה-80, כבר אין קוד הייז, כבר זה לא חייב להיות סיפור מוסר שהפושע נהנש, קליז וג'יימי לי קרטיס ממריאים להם לעתיד טוב יותר.
לא לבד.
ואיתנו נמצא חוקר הקולנוע, ואני אגדיר אותו גם כחוקר מונטי פייטון, כי הוא מכיר את החבורה הזאת מלפני ולפנים, וכמובן את ג'ון קליז, שלום לעידו רוזן.
שלום יונתן.
אז עידו, בוא תספר לנו קצת על ג'ון קליז. מה, מאיפה הוא צץ לנו האיש הזה?
טוב, אז לג'ון קליז יש קריירה מאוד מאוד ארוכה ומגוונת, שנמשכת על פני עשרות שנים, ועוד מימי הרדיו, דרך הטלוויזיה, הקולנוע והופעות חיות. לדעתי אפשר להתמקד בשלושה שיאים באמת מדהימים ומאוד מאוד חשובים ומשפיעים בקריירה שלו, שזה הקרקס מעופף של מונטי פייתון, סדרת הטלוויזיה של החבורה שאליה הוא השתייך, ואחר כך היה גם את הסיטקום, המלון של פולטי, ובאמת הסרט הזה, דג שמו וונדה, אפשר להצביע עליו בתור השיא השלישי. כל אחד מהם מושלם בדרכו.
אבל תגיד, למה לדעתך ג'ון קליז נחשב לקומיקאי כזה אגדי עוד בחייו? זאת אומרת, אני יכול להסביר על זה בעצמי, אבל אני רוצה שאתה תעשה את זה.
זהו, אני יודע. אתה יכול למלא שעות רבות, אז זהו, אני אנסה לתמצת. טוב, קודם כל נראה לי שאפשר לזקוף את זה לזכות המפץ הענק שהסדרה, הקרקס המעופף של מונטי פייתון עשתה, והוא באמת היה שם צלע מאוד מאוד דומיננטית. אלה שישה קומיקאים, חמישה בריטים ואמריקאי.
האמריקאי זה טרי גיליאם, שעכשיו הוא בימאי קולנוע ידוע מאוד. כן.
נכון, והם פשוט שינו את חוקי הקומדיה ב-1969, כשהם עולים על המסך ומציגים משהו שפשוט לא ראו, בטח לא בצורה כזו, ושינו את כל המחשבה על מה זה בכלל מערכון, סדרה קומית, קומדיה, עצמה. בוא ניתן קצת דוגמאות למאזינים או שעדיין לא ראו או שנרענן את הזיכרון. למשל, אני חושב שאחד הדברים הכי הכי בולטים זה ההתנגדות הגורפת של הפייתונים לפאנצ'ליינים ולפואנטות בכלל. מערכונים לא הסתיימו בפואנטה, הם הסתיימו או ברגע שנמאס לנו לכתוב את המערכון הזה, ואז גם לפעמים נצהיר על זה במהלך המערכון.
כן, הם פשוט היו אומרים, טוב, בזה סיימנו. הם כן, פשוט היו מפסיקים את זה. קמים
ויוצאים מהפרק.
completely different.
זהו, וכמובן השורה הנהדרת הזו, שמאוד מאוד מצוטטת, שהייתה גם דרך לעבור הלאה למערכון הבא, והכל במין זרם תודעה כזה של חיבורים מאוד מקוריים בין מערכון למערכון. כלומר, זה לא היה כמו ב-Family Guy, כן? שפתאום יש איזה פלשבק או משהו כזה, וזה לא. יש פה באמת מחשבה הרבה יותר עמוקה ומקורית, איך לקשר באמת בזרימה טבעית בין מערכון למערכון. הנה, זה עוד חידוש שהם הביאו. ובאמת, מתוך השישה האלה, קליז היה מין מנהיג לא רשמי, אפשר לומר קליז וטרי ג'ונס, שגם המתיחות ביניהם הייתה מאוד מאוד פרודוקטיבית ויצרה את הייחודיות של הפייתון, שאחר כך בפרויקטים שכל אחד עשה בנפרד, לא שוחזרה לגמרי. גם נגיד שבאמת הסדרה הייתה 4 עונות, אבל בסוף העונה השלישית קליז קם והלך. הוא החליט שהם כבר אין להם משהו חדש להגיד, לדעתו בעונה השלישית הם חזרו על שתי הראשונות, אז הוא פרש, ובעונה הרביעית שהתקיימה בלעדיו, ובאמת ככה ג'ונס לקח את המושכות, אז מרגישים בחסרונו, נאמר, והמערכונים שאנחנו מכירים וחוזרים אליהם הם משלוש העונות הראשונות ולא מהעונה שנעשתה בלעדיו, אז כנראה שבלי קליז באמת אי אפשר, והתרומה הייחודית שלו יצרה את הקסם הפייתוני.
אז מה היית אומר התרומה הייחודית שלו, שאולי אחר כך הוא לקח לדגוש מרונדה מבחינת הבנייה של הקומדיה? אז כאילו יש משהו מתמטי כזה קצת בגישה שלו לכתיבת התסריט, לא?
נכון, אני הייתי מחלק את זה לשתי האסכולות של דווקא בתי הספר שמהם הגיעו הפייתונים, נעזוב את גיליאם רגע בצד, המוסדות הבריטים, האוקספורד וקיימברידג'. אז קליז הוא מאוד מאוד קיימברידג', הוא והשותף שלו לכתיבה גרם צ'פמן, וזה באמת משהו כזה יותר קר, אנליטי, סטירי, וגם קר ונטול רגש, גם במובן שהקומדיה ממש...
פדגוגי ומשפטי.
וגם אני רוצה אבל להגיע ממש לעניין אולי הכי מרכזי, אכזרי, זו מילת המפתח. כלומר, אנחנו גם קרים ונטולי רגשות, ולכן אנחנו גם יכולים לנעוץ את הסכין באמת בלי רחמים.
לא, צריך להגיד שהוא בעצם למד משפטים, הוא היה עורך דין לכל דבר.
הוא היה גם דיקן או רקטור של אוניברסיטה.
כן, הוא גם לימד, היה ממש מורה בכיתה שלימד תלמידים באיזשהו שלב בחייו, וככה מהחוויות האלה, או יותר נכון מהטראומות האלה, אחר כך קיבלנו סצנות כמו הגרפיטי בלטינית בבריין כוכב עליון, או, או השיעור חינוך מיני בטעם החיים, כן? אז באמת משם מגיע קליז, ולעומת זאת, אז באמת טרי ג'ונס ומייקל פיילין מבטאים יותר את הגישה של אוקספורד, שהיא חביבה ו... ג'ון קליז בעצמו, ככה כשהוא רצה לעקוץ אותם, הוא היה אומר, איך יודעים שהם כתבו מערכון? אם הוא נפתח באיזה שוט כזה עם פן על אחו, משהו כזה ירוק ורגוע וזה, כן, אז כנראה שזה חומרים שלהם. אז קליז הוא הרבה הרבה יותר גם אכזרי וגם כועס.
ואת הכעס הזה הוא עוצר בתוכו, נכון? זה מין כעס עצור. רואים את זה גם בדגוש מורונדה, כשהוא רוצה להתפוצץ, הוא לא עושה את זה, הוא מכיל את זה.
בדיוק, להדחיק, אני חושב שזה... זו המילה קליז, זה גם משהו מאוד מאוד בריטי, בטח במעמד שלו קליז והמשפחה שלו השתייכו, ובטח בבתי הספר הפרטיים שאליהם הוא נשלח. כלומר, הנימוסים והגינונים הבריטים, שהם בדיוק ההפך מהעידן הזה שבו אנחנו חיים היום, כן, של אנטי-ממלכתיות, של הציוצים של טראמפ בטוויטר, שהם בלתי פוליטיקלי קורקט בעליל, של כאן בטלוויזיה עם כן, האח הגדול שעומד בסימן כל האמת בפרצוף, נכון, וזה בדיוק ההפך הגמור. כלומר, כאן אנחנו באמצע המאה ה-20 בבריטניה, במעמדות נכבדים, ושם כל המחשבה זה להפך, זה מה יגידו השכנים, ואסור לנו, אנחנו חייבים לשמור ולהיות מכובדים ונכבדים, וכמו שהקינקס הגדירו את זה, well respected member of society. וקליז מורד בכל הדברים האלה דרך הקומדיה.
עידו, יש לי שאלה.
כן, רון.
תראה, קליז עשה עוד סרטים, הוא עשה את Clockwise, והצוות של וונדה התאחד 10 שנים אחרי ב-Fierce Creatures, והסרטים האלה לא בדיוק הצליחו. אז השאלה, מה עבד לו בדג ושמו וונדה? זה שהוא הוביל את הפרויקט? זה שהוא חשב עליו 20 שנה?
זו שאלה טובה. בנוגע בקצב השעון, דווקא מה שמעניין זה שאחת הארצות היחידות בעולם שבהן הוא הצליח הייתה ישראל. אז מבחינתנו דווקא יצא טוב. ובנוגע ל-Fierce Creatures, תשמע, אני קצת חושד במניעים. כלומר, זה סרט המשך, וזה, אנחנו יודעים שהפייתונים...
מניעים הכלכלים, אתה מתכוון.
כן, בדיוק. אנחנו יודעים שהפייתונים אוהבים לחלוב כמה שאפשר כל יצירה מוצלחת, אז יכול להיות שבאמת לא הושקע בזה אותה מחשבה, וגם בדג ושמו וונדה יש לו שותף לכתיבה, אז אולי גם חסרונו מורגש.
עידו רוזן, חוקר קולנוע, וחוקר ממדי גופו של ג'ון קליז, ופעילותו האומנותית לאורך השנים. תודה רבה שהיית איתנו.
תודה לכם.
ביי, עידו.
סיימנו, אבל זה לא הסוף המוחלט, כי יש לנו עוד הרבה תוכניות של פסטיבל כאן, שנמצאות באפליקציה שנקראת כאן אודי. אתם יכולים להוריד אותה לנייד החכם שלכם, ושם בפנים אתם נכנסים לאזור הפודקאסטים או ההסקטים, נכנסים לפסטיבל כאן, וכל התוכניות נמצאות שם, כולל עוד תוכנית שקשורה לג'ון קליז, על הגביה הקדוש של מונטי פייתון. וכמובן קומדיות נוספות, גם קומדיות בריטיות, גם קומדיות אמריקאיות, יש שם הכל, והכל שם לרשותכם. אנחנו רוצים להגיד תודה לטכנאית שלנו, חן עוז, לאייל שינדלר ולשלומי בנתיה, שהביאו אותנו כאן לשידור. תודה רבה למבקר הקולנוע שלנו ולמרצה לקולנוע, רון פוגל.
היה לי לא עונג.
ודני מוג'ה, אני רוצה להודות לך על השתתפותך בתוכנית, ובגלל שעשית עבודה טובה בתוכנית הזאת, דגש בתוכנית הזאת, אני רוצה להזמין אותך למנת פיש אנד צ'יפס, ואתה יכול לבחור במה אתה רוצה לטבול את הצ'יפס, בקטשופ או מיונז.
אני נאלץ לסרב כי אני מצונן.
יפה דלי. אז אנחנו נתראה בשבוע הבא עם מאסטרפיס קולנועי נוסף. להתראות.
להתראות.